טוב, אחיי ורעיי הקדושים, אנחנו לומדים כאן תניא קדישא, לאן הגענו, אתם זוכרים? הגענו לפרק י"ז. אבל בואו נזכר, קצת חזרות. אתם זוכרים שבשער של הספר שלמדנו, דיברנו על כך שכשאת קוראים ספר התניא, אז בעצם כל אחד מאיתנו קורא ספר שנכתב עליו. זה נורא מרתק. כשאתה קורא ספר שכתבו עליך, זה לא ספר שכתבו על מישהו שם, זה ספר שנכתב על כל אחד מאיתנו. פעם ראשונה שבעצם כתבו ספר לבינוניים. כל פנים ראינו בשער שהספר הזה הוא בנוי על פסוק. יש פסוק שעומד בבסיס הספר. מהו הפסוק? נכון? בואו נקרא את זה עוד פעם. ספר של בינוניים, מלוקט מפי ספרים, מפי סופרים קדושי עליון נשמת המדן, מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. אז כל הספר הזה בעצם, עד עכשיו בעצם היה הקדמות הכרחיות, ועכשיו הוא הולך לבאר את הפסוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך יוכל לעשות אותו, נכון? איפה הפסוק הזה מופיע?
ספר דברים.
ספר דברים זה... מה? איפה בספר דברים?
שמאלה למעלה.
זה לא התנ"ך, אבל בתנ"ך הזה זה בשמאל למטה. אם יש פה תנ"ך קוראים, אז באמת עדיף. איפה? באיזה פרשה, רבותיי? אוי ואבוי, לא יאומן כי יסופר. בדיוק איפה שיש פה את הפסוק, הדף קרוע. וואי, בדיוק, זה קרוע בדיוק על הפסוק, תראה מה זה. לא, אבל זה הפסוק בפנים. תסתכל, תראה, הפסוק פה. לא, אם היית מביא לי קורן, מילא, אבל זה לא. כתוב ככה. זה פרשת ניצבים. כי יש שיר של אברהם פריד, המצווה הזאת, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה הפסוק. אז טוב מאוד שרואים את הפסוקים במקור, כי המצווה הזאת, איזה מצווה? רבי יצחק אומר מצוות התשובה. יש אומרים, ומה הצד השני? או, יפה. אז בפשט, זה באמת מדבר על מצוות התשובה שדובר עליה לפני כן. שמעל השם את לבבך, וזה, ואתה תשוב ושמעת, וכל, אומרים לך, התשובה, המצווה זמינה. התשובה מצווה זמינה? כן, הרמב"ם כבר אמר הלכות תשובה, ברגע שאדם מחליט, מקבל על עצמו. מקבל על עצמו להשתנות, כבר הוא חזר בתשובה. עכשיו הוא צריך בפרקטיקה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל התנועה הזאת, הסיבוב, נכון, הרמב"ם אומר שאדם רוצה לעשות בתשובה, מיד הוא נקרא הרע, אהוב, ידיד, צועק ונענה, מקבלים תפילתו וכו' וכו'. אז הוא מדבר על הרגע הזה שאנחנו מחליטים להסתובב. להסתובב, שאדם מחליט לסובב את הפנים שלו להשם יתברך. זה הרגע הזה. אז זה אפשרות, אבל האדמו"ר הזקן אומר שהמילה המצווה מדבר על כל המצוות כולם. אז אוקיי, תשובה אני יכול להבין, במיוחד לפי ההגדרה שהגדרנו כעת, אני יכול להבין שתשובה היא מצווה קלה. כלומר, אני רק אולי טיפה אסביר. נגיד אדם הולך בדרך, והוא טועה בדרך, הוא מנווט והוא טועה. ובמסגרת הטעות שלו בניווט, הוא עולה ערים ויורד גאיות ומטפס, והוא בטוח שהוא בדרך הנכונה, אין לו ספק שהוא בדרך הנכונה, והוא ממש לא בדרך הנכונה, ולא רק לא בדרך הנכונה, אלא הוא גם... בשלב מסוים, אתם מכירים את הרגע הזה שאתה... תודה, זה ביטה ממש טוב מאוד שעשית את זה. אתם מכירים את הרגע הזה שאתה פתאום מתחיל לקלוט שאתה רגע שנייה. ואז יש את השלב שאתה מרמת את עצמך, זה כן זה, ואז שנייה, הבנתי, טעיתי בניווט. שלב חשוב מאוד. ואז אחד משתיים, או שאתה חוזר אחורה, או שאתה מצליח להתמקם, רגע, הבנתי איפה טעיתי. הרגע הזה שאתה אומר, הבנתי איפה טעיתי, ואתה מסובב את הפנים שלך הפעם לכיוון הנכון, זה רגע התשובה עליו הרמב"ם מדבר. עדיין צפויה לך דרך ארוכה וקשה, לעבור חזרה את כל מה שהלכת בדרך הלא נכונה, עדיין צריך לטפס את הערים ולהוריד, אבל לרדת את זה, עדיין, זה דרך מאוד מאוד מאתגרת, אבל, אתה כבר בדרך הנכונה. אז במובן הזה, זה מה שמוגדר קל. כשאדם מבין שהוא הולך בדרך לא נכונה. יש סיפור כזה, מביאים את זה בתור משל, על איזה אחד שהלך ביער, וטעה, 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 פתאום רואה מישהו מולו, אומר לו, תגיד לי, איך יוצאים מכאן? אומר לו, אין לי מושג, אבל אני יכול להגיד לך, בדרך שאני הלכתי, אל תלך. משם לא יוצא. אז אדם מבין שהדרך שהוא הלך בה היא דרך לא טובה, על זה, על הנקודה אותי מדבר הרמב״ם. אבל אדמור הזקן, הרמב״ם מלכות תשובה, אבל אדמור הזקן כאן בעצם קורא את המצווה כמו כל המצוות כולה. אז זה תמוע, זה כזה קל, זה כזה זמין, זה כזה פשוט, תקיים את המצוות, זה חתיכת אירוע, תרי"ג מצוות, ועוד שבע דרבנן, ועוד תקנות, ועוד גזרות, ועוד דקדוקים, וכו' וכו'. אז אם כך, על מה זה מדבר? אז הוא עונה. נגיד את זה רגע בעל פה, ואז נקרא אותיות מחכימות. אתם זוכרים שעיקר העיקרים של ספר, ספרם של בינונים, זה להגיד שבסוף מה שקובע זה מה היה בפועל. מה היה בפועל? יכול להיות שבפנים בלב אתה עדיין נמשך, אדם עדיין נמשך אל הרע. יכול להיות שבנפש שלו הוא עדיין מרגיש משכות. אבל הוא מצליח על ידי לימוד, הלכה בעיקר, ועל ידי שייכות, להצליח לייצר אלטרנטיבה ולבחור בה. וזה זמין. להתהפך לגמרי, מה שנקרא, לתקן את המידות, זה שלשון הרע, לא, כן כתוב, לשון הרע לא מדבר אליי, נכון? לשון הרע לא מדבר אליי. לשון הרע לא מדבר אליי. להגיע למצב שאדם יגיד לשון הרע לא מדבר אליי, הוא צריך הרבה, כי בדרך כלל לשון הרע דווקא כן מדבר אליי. מדבר אליי הרבה אנשים. זה מעניין. מה? זה... עסיסי. קצת ככה, מה נדבר רק איזה, מה הוא עשה, מה הוא עשה. למרות שזה מדבר אליי, אני יודע, זה לא טוב, אני נמנע. זה זמין. קרוב אליך הדבר מאוד. לבחור ברמת... לאט לאט, אדם גם מתקן את דרכיו, מתקן את מידותיו, ובסוף הוא מגיע למצב שלשון הרע לא מדבר אליו, ולשון הרע מגיל אותו. ושהוא נרתע מזה, שזה... בקיצור, הוא קורא את הפסוק ככה. הפסוק הוא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך, לעשותו. הפרקטיקה, בפה ובלב, בסוף זה לעשותו, זה קרוב. כלומר, היכולת שלנו לדבר דיבורים אחרים, היכולת שלנו כשיש משהו רצון בלב, כעס, להשתיק את הכעס ולא לכעוס, והיכולת שלנו לעשות דברים שאנחנו מצווים עליהם ולא לעשות דברים שאנחנו לא מצווים, זה זמין, זה קרוב. תיקון המידות, תיקון האישיות, תיקון הדעת, זה באמת דברים לטווחים ארוכים יותר. אז זה מאוד מאוד מנחם. כי הוא אומר, תקשיב, דבר ראשון תתחיל מהעשייה. בוא נראה את האותיות. פרק י' ז' ובזה יובן מה שכתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך או בלבבך לעשותו ולכאורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו התורה היא נצחית שאין קרוב מאוד הדבר להפוך ליבו מתאבות עולם הזה לאהבת השם באמת וכמו שכתוב בגמרא אתו יראה מילתא זוטרתי וכל שכן אהבה כן להגיע למצב שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא ירא ממנו זה כזה קל יראת שמיים, אהבת השם, לא קל. וגם אמרו חז"ל שצדיקים דווקא ליבם ברשותם, דווקא הצדיקים יש להם, הלב שלהם נקי לגמרי, והם נרתעים מהאווירה מעצמם, ונמשכים אל הקודש בעצמם. אלא דלעשותו רצה לומר אהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד, שיראו את הדליבה שבתעלומות הלב, גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפה אש, ודבר זה קרוב מאוד ונקי לכל אדם אשר יש לו מוח בקוד קודו, כמוכו ברשותו, ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ, וכשהתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחה על כל פנים, אהבה להשם לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. וזה כל האדם, כי היום לעשותם, כתיב, שהיום הוא עולם המעשה, דווקא, ומחר לקבל שכרם, כמו שכתוב במקום אחר. זה אנחנו כן מסוגלים. לעצור רגע, להתבונן בתכלית, בחיים, ולהגיד, אני רוצה לנהל את חיי לפי רצון השם, לפי דבר השם. את הפרקטיקה, את המעשיות. יש בזה, זה יכול להתאפס כאילו כסוג של, נכון? אתם יודעים, זה קצת הבדל אולי אפילו בין חב"ד לבין, נגיד, יכולה להיות גישה שאומרת שאדם לא יתחיל לקיים מצוות עד שהוא לא עבר תהליך, ועד שהוא לא מזדהה בצורה פנימית, ועד ש... כאילו, עד ש... עד ש... שזה, כן. זו גישה ודאי שהיא קיימת, שאתה אומר, קודם כל, תבסס את האמונה שלך, ואחר כך המצוות הן ביטוי לעולם פנימי. זו גישה, חד משמעית. אנחנו רואים שבחב"ד הם מתנהגים אחרת. גם פה יש גישה, נכון? מה... איפה זה בא לידי ביטוי? אחד מהמבצעים שהרבי, הרבי על 10 מבצעים, נרות שבת קודש, טהרת המשפחה, בית מלא ספרים, מבצע מזוזה, מבצע תפילין, מבצע צדקה, מבצע פסוקים לילדי ישראל, לאהוב כל יהודי, ועוד שניים שצריך להיזכר בהם. אהבת ישראל, כאילו. אחד המבצעים זה מבצע תפילין. שזה... זאת אומרת, צריך להגיד, מה הערך? פס, איזה יהודי בדרך, בוא, תניח תפילין. לפני כן, זה, אחרי כן, מה הערך בדבר הזה? אז, נכון, זה נראה כאילו, בוא נעשה לו קודם כל סמינר, נבין לו, נסביר לו מה זה תפילים, מה זה תפילה, ובסוף, בסוף, בסוף, יניח תפילים, בסוף. אז יש בו דבר שתי תשובות. תשובה הראשונה, שאלו את זה, את הרבי וזה, תשובה הראשונה אומר, וכי מילתרה, מילתה זוטרתה היא בעיניך, להוציא יהודי, מגדר של קרקפתא דלומלך תפילין, שהגמרא אומרת, זה דברים חמורים, לאדם שכתוב קרקפתא דלומלך תפילין, זה אדם שלא הניח תפילין אפילו לא פעם אחת בחיים שלו. אז עכשיו הוא הניח תפילין, פעם אחת. אז הוא... ו... אז זה דבר לא קל, דבר זכות, זכות גדולה. היה פעם איזה יהודי אחד, שהוא... חבדניק, ואיך שהוא, דיברתי איתו. אז הוא אמר לי, אתה בדרגנים? הוא אמר לי, היה לי שם מופת, אמרתי לו, מה קרה? הוא הגיע לשם לזה פגישה, והוא שהוא היה צריך לפגש אותו לא היה, אז הוא חבדניק, מה אני אעשה בינתיים? אני נמצא תפילין, אבל זה שכונה דתית, מה כאילו? הוא אומר, אני אעשה את ההשתדלות שלי, אני שכונה דתית, אני אעשה את זה. שם, פתח איזה שולחן כזה קטן, היה לו באוטו, בכניסה לשף השוק בשכונה החרדית, שם הוא עשה את זה. הוא לא הכיר את השכונה. אז הוא אומר, תראה, כל האנשים כאילו, כולם חרדים וזה, הוא לא, ברור ש... פתאום הוא ראה איזה לקוח, איזה מישהו שהגיע לשם, היה ספק או משהו כזה. אז הוא אומר לו, אתה רוצה ללכת תפילין? הוא אומר לו, היה עולה מרוסיה, הוא אומר לו, כן. אז הוא כזה, אז הוא אומר לו, אתה יודע, פעם ראשונה בחיים שאני מניח. הוא הרגשתי כמו אחד הלך לדוג, תפס את הדג הכי שמן בים, במקום שהוא אף אחד לא ציפה. תפס מישהו שלא הניח אף פעם תפילין. טוב, אז זה... אבל יש לזה עוד טעם. הטעם הוא כזה. אם אנחנו מאמינים שבכל יהודי יש נשמה, שהיא חלק אלוקא ממעל ממש, ואין סוף וכו' וכו', ורק הדבר הכי שאפשר לעשות זה רק לחסות אותה, להסתיר אותה, אבל אי אפשר לבטל אותה. היא נצח. אז לפעמים דווקא כשאתה מניח תפילין, זה כמו שיש לך איזה אוטו, שהוא כבר מתעייף, נגמר לו המצבר. ככה, והאוטו לא מניע. אז אתה מגיע עם בוסטר כזה, חזק, תן לו איזה מכת חשמל, הוא קם לתחייה. תפילין זה איזה מין בוסטר רוחני כזה, שלך תדע, המכת קדושה הזאת שהוא מקבל, מכת חשמל כזאת, לך תדע מה זה יעיר בו. כלומר, מי אמר שזה הולך רק בוא נלמד אותו ורק ככה ככה הוא יתחבר? אולי אם ניתן איזה מכת, ככה, איזה מין ברק כזה לנשמה, זה יגרום לאדם להתעורר. כלומר, מה שאומר כאן אדמור הזקן, זה לא רק, הוא לא רק אומר, אוקיי, תתחיל עם המצוות, ואחר כך נשלים פערים ונלמד וכל זה, אלא יכול מאוד להיות שעצם הרצון שלנו לברר את הדברים בצורה פנימית, הוא יבוא דווקא כתוצאה מעשיית המעשים, כי למצווה יש כוח. מה זה מצווה? מה זה בין מצווה לתורה? בדרך כלל אנחנו אומרים, תורה היא... נכון, זה גמרא במסכת סוטה, לא מזמן למדו את זה. הגמרא אומרת, ביחס בין תורה לבין מצוות, מה מגן ומה מציל. אז כתוב שמצוות מגינות על האדם בעידן דאסיק בי. כשאדם עוסק במצווה, אז עוסק בין המצווה, שומר מצווה לא הרע, אבל בעידן דלא אסיק בי, אדם עשה מצווה אתמול, היא לא תגן עליו היום. ואילו התורה, מה כתוב עליה? אגון, אמגנה, אצולה, אמצלה, בין בעידן דאסיק בי, בין בעידן דלא אסיק בי. התורה זה הגנה כוללת. זה מובן, כשאדם עושה מצווה, אז באותו רגע הוא מרוכז. אבל אם אדם למד את התורה של המצווה, אז הוא מחובר לרעיון, אז הרעיון הולך איתו בכל מקום. אדם קיים מצוות סוכה, בזמן מצוות סוכה הוא שמור. אבל אם אדם למד מסכת סוכה, היא הולכת איתו כל השנה. הרעיון של סוכה, האידיאל של סוכה, הרצון האלוקי בסוכה, מלווה אותו גם בפסח. קורא לכם, אני קורא בפסח שלפעמים אני אוכל מצה, אני אומר, רגע, אבל אני מחוץ לסוכה. אתה אומר, רגע, צריך לאכול מצה בסוכה. אוקיי, זה אפשרות אחת. אבל זה אפשרות אחרת. מה? כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את רצון השם יתברך, מקווים שלומדים נכון, לפעמים גם לומדים לא נכון. טועים בהבנת הסוגיה, או לא הבנו מה כתוב. בסדר, אז... כשעושים מצווה, זה מאוד ממוקד. זה מאוד מדויק. זה רצון השם יתברך בדיוק. אין פה מה... אולי אפשר להגיד כך, אולי אתה לומד איזה סוגיה, אולי זה ככה, אולי זה אחרת, אולי פה... אין פה אולי, זה זה. תפילין זה תפילין, לולב זה לולב, הדס זה הדס, אתרוג זה אתרוג, סוכה זה סוכה, מצה זה מצה, מהר סיני עד היום. אם עכשיו נחזור מכונת הזמן, נבדוק את התפילין של משה רבנו, כמו התפילין שלנו, אותו דבר. ככה. אז זה עוצמתי מאוד ברמת המפגש עם הקודש, ולכן זה מסביר למה מצווה דוחה תורה. אם אדם לומד תורה, אז תגיד, ברגע שאדם לומד תורה, הוא פטור מכל המצוות. הוא חייב קיים מצוות רק שהוא לא לומד תורה. לא. כל מצווה דוחה תורה, גם מצווה קלה. יש דיון בפוסקים, למה מקרא מגילה, מקרא מגילה, מצווה דרבנן, דוחה תלמוד תורה דרבים. מפסיקים, עכשיו קוראים מגילה. לא, בוא נקרא מגילה ב-12 בלילה. נקרא מגילה וזה, לא. כמעט כל מצווה שלא יכולה לעשות בידי אחרים, התורה נדחית מפניה. כי ברמת עוצמת הקדושה והריכוז, אז מצווה היא יותר מתורה. אז כשאדם עושה את המצוות עצמן, אז אנחנו לא מדלגים על שלב ההזדהות הנפשית, ודאי אנחנו נרצה להיות שם. יכול מאוד להיות שזה עצמו יגרום לך לרצות לברר את זה מבחינה נפשית. כאילו יש פה איזה מין פרדוקס קצת, נכון? אומרים לאדם, בוא תשמור שבת. טוב, כשאני אבין מה זה שבת, אתה נשמור. אתה לא תבין מה זה שבת, אתה לא תשמור. תעשה רגע איזה ניסוי. והדבר הזה, היכולת הפרקטית, מגדיר לנו אדמור הזקן, קרוב הדבר מאוד בפיך ובבבך לעשותו. כי מוח שליט על הלב. בואו נקרא עוד טיפה. היום אנחנו נלמד את פרק י"ז בעיקר. והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב, ועל פיו, ועל כל האיברים שהם כלי המעשה. אגב, כתוב שהמוח שליט על החלל השמאלי שבלב, אבל על החלל הפנימי שבלב, הלב שליט על המוח. כלומר, מוח שליט על הלב זה רק בחיצוניות הלב, אבל בפנימיות הלב, הלב שליט על המוח. אתם מבינים מה הכוונה? מוח שליט על הלב, הכוונה ברצונות חיצוניים. אם אדם, הוא... שבא לו לאכול משהו לא בריא, הוא יכול להתגבר, יכול להגיד, זה לא בריא. זה לא בריא. אני מוח שליט על הלב. אבל פנימיות הלב, עומק הרצון של האדם, זה שליט על המוח. אם אדם מרגיש שזה השליחות שלי, גם אם המוח יגיד לו, תשמע, לא כדאי לך, לא מרוויחים בזה, זה לא כלכלי, כל מיני, הלב ייקח. הלב ייקח. בסדר? זה נוגע, נגיד, במיוחד לשידוכים. מציעים לאדם בחורה, הכל טוב, וזה, מה, בשכל, זה סמן וי על כל האקסלים. אבל פניות הלב אומרת, זה לא זה. אז הלב ייקח. זה הדרכה של הרבי בהרבה מאוד, הרבה מאוד מקומות. רואים ששאלו את הרבי על שידוכים. נגיד הרב גרונר, המזכיר שלו, קיבל הצעה, ואז הוא בא לשאול את הרבי. אז הרבי ענה לו את התשובה הבאה. בדבר, בעניין הזה, לא אני יכול לעזור לך, ולא אבא שלך יכול לעזור לך, ולא אמא שלך יכולה לעזור לך, רק אתה יכול לעזור לעצמך. זה רק הלב שלך. שיהיה משיכת הלב, הרבי קורא לזה. אז פנימיות הלב היא כן שליטה. אגב, גם הפוך. כשרחל רואה את רבי עקיבא, אז ברשימה של האקסל, של הסיבות, הכל זה לא. לא, יודע לקרוא? לא. יודע לכתוב? לא. יודע ללמוד תורה? לא. יודע זה, מה? עשיר? לא. הכל לא, לא. בין ייחוס? לא. בין גרים? הכל לא, 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 לא. הכל כזה לא. רק דבר אחד אמר כן, מה? פנימיות הלב, אז ילך על זה. הלב שלה אמר כן. פנימיות הלב, לא החיצוניות, לא בגלל שהוא היה יפה. הוא היה מעולה וצנוע, היא ראתה בו איזה משהו פנימי, אז ילך, אז חשוב להבין את ההגדרה הזאת. אנשים אומרים, מוח שליט על הלב זה כאילו תמיד נכון. האדמו"ר הזקן בעצמו אומר, מוח שליט על הלב זה רק חיצוניות הלב ולא פנימיות הלב. פנימיות הלב זה עובד הפוך, הלב שליט על המוח. מה השליחות שלי, מה הסיפור שלי, זה הלב יגיד לי, ואחרי זה המוח יתרגם את זה לשפה מעשית, אבל הלב הולך על זה. אז טיפה תרים את זה, זה נהיה לב. אינטואיציה נמוכה כזאת. אני לא אוהב את הביטוי הזה. לא, אני אוהב הבנת הלב. אובנת הדליבה. יש לי איזו תחושה כזאת שזה... אז תמיד צריך לעמוד בביקורת ההלכה. אדם יש לו הבנת הלב לדברים שהם, על פי ההלכה זה לב לא טוב, זה ערלות לב. אבל בתוך הדברים הטובים, בתוך הזה, כשאדם יש לו איזה, תשמע, זה הסיפור שלי. שם אני הולך, זה הלב. כל פנים, המוח, פה אנחנו מדברים על הצד השמאלי שבלב, והמוח שליט בטבעו בתולדתו. על חלל השמאלי שבלב, על פיו, ועל כל האיברים שהם כלי המעשה. אם לא מישהו רשע באמת, כמאמר חז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. אני לא יודע אם... מה יכול להיות הדוגמה של אדם שהוא רשע באמת, כי הרי אין לך אדם שאין לו אפשרות לחזור בתשובה. אבל אולי הדבר הדומה ביותר, אולי משה, תחכים אותנו, זה שאדם שהוא, כמו נגיד, הייתי הכי מקביל את זה למישהו מחור. אז מחור כבר, הוא ברשות ליבו ואין ליבו ברשותו. הוא לבד כבר לא יכול, הוא צריך עזרה. הוא לא יכול להוציא את עצמו. מקרים נדירים שמחור מצליח להוציא את עצמו מתוך אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כי הוא כבר, הוא פרץ את כל המערכות, והכל כבר פרוץ, ואין מה שיעצור. אז אולי בקבוצה, בתמיכה, בליווי, באלף אחד דברים, זה יצליח, אבל מצד עצמו הוא לא יכול. שהרשעים הם ברשות ליבם, אין ליבם ברשותם כלל. וזה עונש על גודל ועוצם עוונם, לא דיברה תורה במתים אלו, שבחיים קוראים מתים, כי באמת, אז זה לא על זה מדברים, כי באמת אי אפשר להרשעים להתחיל לעבוד השם, בלי שעשו תשובה על העבר תחילה לשבר הקליפות שמסך המבדיל למחיצה של ברזל נפסקת בינם ובינם שבשמיים, על ידי שבירת ליבו, מהירות נפשו, על חטאיו, כמו שכתוב בזוהר, על הפסוק, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר. כלומר, גם הרשע יש לו תקווה. הדלת לב נשבר, וזה בחינת תשובת התאה, להעלות את התאה להקימה מנפילתה שנפלה לחיצונים. כן? שאדם משפיל את עצמו. אז כאן הוא עובר לדבר על כן, הוא עבר פתאום לדבר על הרשעים, אבל האדם הרגיל, שלא איבד את הבחירה שלו, מה ביקשו ממך? להפעיל קצת התבוננות, מחשבה, ולהצליח ברמה, טיפה תלמד, תכיר אותה, זה, ותצליח ברמה הפרקטית, ברמה המעשית. היינו רוצים לא לכעוס בכלל. זה קשה. אנחנו יכולים להצליח לא לכעוס ברמה הפרקטית. להצליח לשמור את הכעס בליבנו ולזרוק אותו אחר כך באיזה מקום. תכיר אותו אחרי זה באיזה מקום על איזה עץ, לא יודע מה, תוציא את הכעס שלך. אבל... אתם יודעים, מה שמאוד מאוד עוזר זה שאדם ייצר לעצמו, אנחנו פה בעצת בעבודת השם, לייצר מנואלים. מנואל זה סדרת פעולות קבועה מראש. שאתה יודע, או סדרת תהליכים קבועה מראש, אתה יודע ש... לדוגמה, אני אתן לכם כל מיני מנואלים שאני משתמש בהם. כשבשולחן שבת מתחילים אצלנו לדבר, לפעמים הילדים, או גם דברים, אתה מתחיל לדבר על זה, אז יש לי איזה משפט, רבי נחמן כזה, זה המעשה שלו וזה המעשה שלי, ולמה לא נדבר מאחרים? אז כן, אבא לא אוהב שמדברים על אחרים, כי אתה מדבר על אחרים, זה ההקדמה ללשון הרע, זה מיד אחרי הדבר על אחרים מגיע לשון הרע. בוא נדבר על עצמנו. מה? כן, בוא נדבר, אנחנו פה, כולנו פה, בוא נדבר על עצמנו. אין בעיה. או לחילופין, יש לי איזה כלל כזה עצמי, לאחרים, שאם אני כועס, כאילו, אתה מרגיש בלב שאתה כועס, אז אני מיד אומר לעצמי, עכשיו, 100% מה שתעשה יהיה טעות. בלי ספק, 100%, כי כתוב, כל הכועס וכו' וכו', ולכן אני כאילו אומר לעצמי, עכשיו לא, כאילו, ברור שלא עכשיו. מתי נדבר על זה, לא יודע, מחר, מחרות, עכשיו לא. אני יכול להתחילו להגיד, אני עכשיו, לא, ואני גם שכנע את עצמי, בצורה הגיונית, אתה רוצה לטעות? מה, אתה רק טיפש, מכניס את עצמו בראש לדבר שהוא יודע שהוא יהיה בטוח טעות. 100% טעות, מה שתגיד עכשיו לא יפעל. תמיד כשבוע שעבר זה היה, היה לנו זה משהו בבית, זה מה, עם אחד הילדים, ו... עוד לא דיברתי איתו על זה, כי אני עוד לא... בסדר, כאילו, אמרתי, אם אני אדבר בזמן שזה קרה, זה יצא לא טוב. אז חכה, עד שזה יהיה רגוע, עד שזה יהיה שלם, עד שזה יהיה בטוח, ואז אפשר יהיה לדבר, ואז ייתן פרי. אז זה מין מנואל כזה, אם אני תוך כדי אירוע אתחיל להגיד, דבר או לדבר על זה, מפעיל! יש לי לזה דוגמה טובה, פרקטית. לא קשורה, אולי כן קשורה קצת ל... הייתה תקופה בחיים שהייתי נוסע נסיעות ארוכות באמצע השבוע, היה לי פעמיים, 3 נסיעות ארוכות, ממש ארוכות. מאריאל, אחרי הגירוש, הישיבה הייתה באריאל, אנחנו גרנו ביבול, אז הייתי נוסע וחוזר. אז הייתה לי נסיעה אחת בלילה שהייתה מאריאל ליבול. יבול, אתם יודעים איפה זה? עכשיו, אמרתי, תקשיב, זה נסיעות ארוכות, אתה אחרי היום עמוס, צריך מנואל, צריך כמו בצבא. פקודה לפני זה, איך קוראים זה? כל התדריך יציאה, תדריך בטיחות. אז הייתי, אז אמרתי לעצמי, אין לך שיקול, כאילו ככה אמרתי לעצמי, כאילו אני הייתי המפקד של עצמי. בסדר? הייתי עומד לפני הנסיעה, רכב, זה, תדריך יציאה, הכל בסדר וזה, אז הייתי אומר לעצמי, אין לך שיקול דעת, בצומת אבא הלל סילבר, אתה חייב לעצור ל-20 דקות תישון, לנוח. אין שיקול דעת, גם אם אתה לא מרגיש עייף באבא הלל סילבר, אתה אומר, אין שיקול דעת, המפקד אמר לך שאתה חייב. ככה הייתי עושה. מגיע לאבא הלל סילבר, עייף, לא עייף, לא רלוונטי. נכנס שם, היה שם כזה מרכז מסחרי, שם את האוטו, מוריד את המשענת, 20 דקות, נח, ממשיך לדבר הבא. לחלק הבא. זה כאילו שני שליש ושליש, אבל השליש האחרון של הדרך, מי שמכיר, ברגע שאתה מגיע לצומת צעד ופונה לכביש 232, זה כביש ארוך. עכשיו שיפצו אותו קצת, ראיתי לאחרונה. עשו אותו דו-מסלולי בחלק מהקטעים ותאורה, זה היה כביש ארוך, כזה דו-מסלולי כזה, לא, בלי שני נתיבים, זה חשוך גם. וארוך, לא נגמר, ישר, אתה נוסע, נוסע, לא נגמר. זהו, אין שיקול דעת. פעם אחת עברתי על הכלל. מתי זה היה? מישהו ביקש לחזור איתי טרמפ. מאריאל, היו קהילת נצרים פה ושם. אז נסענו, והגעתי לאבא הלל סילבר, הרגשתי בסדר. אמרתי, לא נעים לי עכשיו, יש לי פה מישהו באוטו, ואני אגיד לו, תשמע, אני עוצר ל-20 דקות לישון, כאילו... התפדחתי. אז אמרתי, יאללה, נמשיך לנסוע. ב-232 אני מקבל ממנו איזה אגרוף בכתף. אה, תאר! אני רואה שאני נרדם על ההגה באוטו, אם הוא לא היה לידי, אם הוא לא היה לידי הייתי ישן באבא הלל סילבר, אבל אם הוא לא היה לידי אחריה. אתה מבין? יש מנואל, הוא מועיל, הוא עובד, אתה מפעיל אותו אוטומט, אתה לא צריך לחשוב כל דבר, והנה פעם אחת לא עשית, תראה מה קרה. ארוך השם,
עיר עוד. יש
טרמפיסטים, זה, כן. אתם יודעים שאין שום דרך לאדם להגיד לעצמו, אני אצליח לתפוס את עצמי שנייה לפני שאני נרדם על ההגה. אין דבר כזה, אם אתה עם אדם, ניתן פה איזה שתי עצות כבר להצלת חיים. איך אדם יודע אם הוא עייף? אתה יודע אם אתה עייף, אתה צריך לעצור ולישון. יש שני סימנים מובהקים. לא, אולי, לא, לא חושב. סימן אחד זה שאתה לא הסתכלת במראה בדקה האחרונה. נהג שהוא עירני, בלי לשים לב, אתה זורק כל 10 שניות מבט למראה. אתה כאילו בזה. ברגע שנהיים עייפים, אז העיניים נהיות ככה. אין את הכוח לעשות את התנועה הזאת. והסימן השני זה שאתה מגיע לאיזה מקום, אתה לא זוכר איך הגעת לפה. אז איך, מה אני עושה פה? אתה לא מצליח שחזר את הדרך אחורה, הייתי רגע בצומת, אתה פתאום, איפה אני? בשני המקומות האלה אתה מסוכן מאוד, תעצור את הרכב, תוריד משענת, תשען רבע שעה, 20 דקות, תקום חדש. מה? לא, אני לא מדבר עם אדם טעה בניווט. ברוך שאתה נוסע בדרך הביתה, אבל אתה אומר... אז יכול להיות שאתה... טוב, אז גם בעבודת השם, צריך שאדם יהיה לו מנואלים. תבוננת במשהו, זהו, עשה, תבצע את זה. אדם יכול לבחור, טוב. הנה הוא ממשיך. בואו נתקדם טיפה פרק י"ח. ולתוספת באור בהר היטב, מילת מאוד, קרוב אליך הדבר, מאוד, זה לא סתם קרוב, זה קרוב מאוד, זה שיאה... זמין, זה... שבפסוק קרוב אליך הדבר מאוד, צריך לדע נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם. ואין לו לב להבין בגדולת אין סוף ברוך הוא להוליד ממנו תחילו ורחימו. אדם, אין לו עכשיו להוליד אהבה ויראה. אפילו במחוב תכונתו לבד, אף פי כן קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולן, בפיו ולבבו ממש, בום כדליבה באמת להמיתו בתחילו ורחימו, שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל, שירושה לנו מאבותינו, רק שצריך להקדים ולבר תחילה בהר היטב שורש האהבה הזו בעניינה ואיך ירושלנו ואיך נכלל גם בתחילו. טוב, אז בואו רגע רק נגיד את הכלל ואת הפרטים נדבר שבוע הבא, תראו. דיברנו על זה היום בחבורה, נעשה איזה חזרה קצרה על זה למי שהיה בחבורה. לכל אדם מאיתה, לכל אחד מישראל יש לו 5 חלקים רוחניים, נקרא לזה ככה, זה לפנים מזה. החלק הרוחני הכי עווה, הכי... חיצוני, זה הנפש. על מה הנפש אחראית? היא אחראית לתווך בין החלק הרוחני שבאדם לבין הגוף שלו. בסדר? היא אחראית על התאוות, על הכוח הזן, הכוח המתעורר, על הזה, בסדר? ולכן, נגיד שאדם אוכל, הוא אוכל עם הנפש, הוא לא רק אוכל עם הגוף. לכן אם אדם בא לאכול איזה מאכל, ופתאום יגידו לו, תקשיב, המאכל הזה הוא לא קשה, הוא טרף. או שהוא סתם מישהו שם זרק איזה משהו לא מגיל, אז מיד הוא יסלוד מזה, כי גם הנפש אוכלת. אז הנפש היא המתווכת בין הגוף, צריך איזה מתווך, איזה גורם שמתווך בין הגוף. הגוף הוא חומר לבד, בין הגוף לבין הנשמה. אז אם, טוב. הרוח זה גם כן, זה כל המרכיב של התרבות של האדם, הרוח שלו, המוזיקה שהוא, הספרים שהוא קורא, המחשבות שיש לו, כל האירוע כאילו הרוחני שיש לאדם, זה יש גם לגויים, נפש ורוח יש גם לגויים. מי הנשמה זה רק ליהודים. והנשמה היא חלק אלוה ממעל ממש, ואדם במצב תקין ובתקשורת עם הנשמה שלו, הוא דוד המלך אומר, נכון, ברכי נפשי, הוא קורא לזה נפש, אבל הכוונה שם נשמה, נכון? והגמרא אומרת שהנשמה היא ממש חלק אלוקא ממעל ממש אצל האדם. חלק האלוקים, היא זאת שגורמת לנו להרגיש מאושרים כשאנחנו עושים דברים נכונים וצודקים, והיא זאת שמייסרת אותנו בייסורי מצפון כשאנחנו עושים דברים לא טובים, כמו שהרב כותב באורות התשובה. אבל הנשמה היא עדיין בתוך הטווח שאיתו אנחנו יכולים לתקשר. למעלה מהנשמה יש חיה ויחידה. כן? מה זה חיה ויחידה? זה חלקים רוחניים שהם עמוקים מאוד, אבל הם לא זמינים לנו. אבל הם משפיעים עלינו. הם קשורים אלינו. אנחנו לא בתוק איתם, אנחנו לא בקשר איתם, אבל יש להם השפעה מאוד מאוד עמוקה. נתנו בשיעור דוגמאות לכל מיני צדיקים שכן היו מודעים לחיה והיחידה שלהם, ואז הם ידעו להגיד, אנחנו בעצם משלימים איזה משימה בכלל מדור קודם, נגיד הבן איש חי. אז הוא אמר, אני גלגול נשמה של בניהו בן יהוידע. ולכן אני, כל הספרים שלו, בן איש חי, רב פעלים, מקבציאל, בן יהוידע, זה הכל כאילו, אני, חלק מזה הדרך. הרב עובדיה אמרו, זה גלגול של רבי יוסף קארו. דברים מן הסוג הזה, כאילו זה מהמקום היותר. אבל למעשה, לכל אחד מאיתנו יש חיה ויחידה. אומרים, תמיד בחופות, אומרים, אנחנו מזמינים את כל הקרובי המשפחה, שנפטרו להיות בחופה. יש לזה מקור? יש לזה מקור או אין לזה מקור? יש לזה מקור. כתוב בזוהר פרשת פנחס. שהקדוש ברוך הוא עוקר מגן עדן את הדורות הקודמים והביא אותם להשתתף בשמחת הזרע שלהם. זוהר פרשת פנחס. עכשיו, כל אחד מאיתנו מכיר למעלה את ההורים, מכיר למעלה סבא וסבתא, מכיר למעלה סבא רבא, סבתא רבא, היום ברוך השם בדור שלנו יש יותר. אבל תנסו רגע לחשוב מעליי. אבא, סבא, סבא, רבא, עכשיו יש גם מעליו, טק, 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 נגיד, 10 דורות מלמעלה. אני לא מכיר אותם, אבל הם מכירים אותי. היו אנשים כאלו. זה לא בצדדים, זה מעליי ממש, מעל כל אחד מאיתנו, יש דורות קודמים. עכשיו, יכול להיות, כנראה, שבאחד הטווחים האלו, איזה מישהו מהם מסר את הנפש, יכול להיות. הם חיו, כל אחד איפשהו חי, הם התאמצו מאוד על שמירת תורה ומצוות. זה אנשים שאתה, מהם אתה נולדת. כלומר, זה לא איזה בן דוד של בן דוד שני של זה. זה סבא של סבא של סבא של סבא. היה בן אדם כזה פעם? האמת שאני ממש מת לפגוש אותו, כאילו, אם הייתי יודע מי זה, מה הוא היה? אני הצלחתי להגיע, יש היום אתר כזה שנקרא, איך זה נקרא? MyHeritage. MyHeritage זה שושלת, זה משהו.
כולנו
נכסים. אז עשיתי שם קצת לשחק, לגלות כל מיני דברים, בסוף בעיקר גיליתי את המשפחה שאני מכיר. כן. אז יש שם קצת מסמכים היו, הצלחתי למצוא קצת מסמכים שלה, בעיקר מסמכי עלייה של המשפחה של אמא שלי, אבל לא היה אז תיעוד, לא היה מסמכים, אבל היו כאלה, היו בטריפולי, היו במרוקו. תעלה למעלה, למעלה, 300 שנה. מי אבא של אבא של אבא של אבא של אבא של אבא של אבא שלי? מה הוא עשה? מה היה לו? מה עניין אותו? אולי הוא לימד טניה, לא, לא היה טניה, אבל... בסדר? מעניין. פעם חמי הביא לי ספר מגניב. ספר בית העלמין במרקש. יש איזה אחד הלך לבית העלמין במרקש, צילם את כל המצבות בחלקת הרבנים, וכל אחד... הוא כתב עליו מה שידוע. עכשיו, זה עניין אותי, כי המשפחה של אבא שלי אומנם היא ממקנס, אבל היא ממקנס, הם שדיד במקנס, חדשים. כי הסבא של אבא שלי הוא עבר ממרקש למקנס. אז המשפחה במקור היא ממרקש. המרוקאים במרקש הם כאלה, אומרים מרקש מר וקשה. הם ככה... ומי כנס הם עפים על עצמם. בכלל המרוקאים עפים על עצמם, אבל מי כנס הם הכי חכמים, הכי פה. טוב. אמרתי, בוא נסתכל רגע. אם יש שם רבנים, אני רב, בוא נראה אם יש לי איזה סבא רב, רב, נראה מה... עכשיו, אתה חושב שאתה נמצאת, אני נמצאתי את הרבנות, או? דפדף, 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 בום. נופל על מישהו, קראו לו דוד, שם משפחה של המקורי של סבא שלי, זה הקוקה. אז אני רואה את השם הזה. משפחה, לא משפחה, אני לא יודע. זה משהו לפני, מישהו לפני 250 שנה. אבל אותו שם משפחה, אתה פתאום מקבל איזה איתות, איזה זמזום, איזה משהו. זה עובר בירושה, רבותיי, זה עובר בירושה. כמו שיש ירושות גשמיות, יש גם ירושות רוחניות. על זה אומרים בשבעה, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושה. המקום, הכוונה, המקום של הנפטר שישאיר פה ועובר לכם בירושה. גם ה... יש גם מקומות נכסים וגם רוחנים. בלשון חזל, שאדם נפטר, איך זה נקרא בלשון חזל? יש שם איזה משפט שהוא סגין האור. שביק חיים לכל בריאה. ככה אומרים על אדם. מה קרה לו? שביק חיים לכל בריאה. נפטר. תתרגמו את המשפט לעברית. השאיר את החיים שלו אחריו. למי דבר ראשון הוא משאיר את החיים? לזרעו. אז אנחנו יורשים. אז אם היה לנו, ומן הסתם היה, אם תעלה למעלה, בסוף תפגוש מישהו, שהיה לו איזה אירוע גדול, שנדרש למאמץ גדול בעניין מסוים, של אהבת השם ויראתו. הדבר הזה אצלנו. הוא אצלנו. הוא יורד עד אלינו, והוא זמין אצלנו. איך הוא קורא לזה כאן? קרוב אליו הדבר מאוד לשמור לעשות כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולן. למה? בגלל האהבה המסותרת שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. עכשיו, אני כאן פירשתי אבותינו, אבותינו, אבותינו של כל אחד. אבל אם נלך עד למעלה, נגיע גם למי? נגיע למשה, לאהרון, לדוד, ליוסף, לאברהם, ליצחק, ליעקב. זה עובר אלינו. זה לא נעלם. אבל בכוונה, טיפה צמצמתי את זה, כדי שבאמת נוכל להרגיש את זה. יש איזה סיפור שסיפר לי פעם, זה רב אחד, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני לא אגיד את השם שלו, אבל שהוא מאוד אוהב, לא מאוד אוהב לטבול, וכאילו, טבילה אצלו זה עניין. אז בשלב מסוים הוא גם בנה מקווה בבית. אתם יודעים שיש... יש עם זה בעיה. מה? יש דיון. מה זה, צוות רבי יהודה חסיד משהו? לא, מה זה? יש איזה, אז מה, פותרים את הבעיה? מה פתרון הבעיה? נותנים לאחרים לטבול. כאילו, זה נראה, אם אני זוכר נכון, מה אתה, יש לך מקווה בבית, מה אתה מעורר פה דינים, מה אתה בזה, אז זה לא שלי, זה לכולם, אפשר לטבול, אין בעיה, סבבה. והמשפחה הזאת, הם כולם שם, כולם נהרגו בשואה. נשארו ממש מתי מעט. פעם אחת הגיעה איזו קרובת משפחה שהכירה את ה... הכירה את הסבא, רבא שלו, משהו כזה, והגיעה לבקר, אז הראו לה את הבית, תמיד גרות, איזה קטע, אתה יודע, הסבא, רבא שלך, הוא היה המקצוע שלו בונה מקוואות. אתה חושב שאתה התחלת את זה, פתאום זה, זה משהו מזנק עליך מהעבר. רבותיי, זה קיים. לפעמים אדם מוצא בקרבו איזה תחושה, הוא אומר, מאיפה זה בא לי? זה, קיבלת את זה ירושה מאבות אבותיך, זה עובר. וזה נמצא בכל אחד, זה דבר שצריך סקרן אותנו. מי הם היו? הייתי לפני כמה שנים, תשע"ז, יצאנו מהקהילה, מסע לפולין. עשינו מסע עם הרב ארי אנדלר, אבל לא של שמיניסטים, אלא של אנשים מהקהילה, שחלק גם הגיעו עם ההורים שלהם. שההורים הם לא היו שורדים, לא היו זה, אבל הם היו ילדים של ממש, נולדו מיד אחרי השואה, נקרא לזה ככה. אז הגענו לבית העלמין בוורשה. שם איזה 300,000 קברים. ואחד החבר'ה, הוא רצה לחפש את הקבר של הסבא רבא שלו. ואיך תחפש את הקבר הזה ב-300,000 קברים? איך תמצא אותו? מה מתבר שזה תוכנה, איזו אפליקציה בארץ, מישהו מיפה את כל הזה, והוא הרים טלפון לאחיו בארץ, פתח את התוכנה, כיוון אותו, לא, תלך פה, ישר, ימין הזה. פרסנו כולנו, בסוף מצאנו את הקבר הזה, זה באמת היה מאוד קשה, כי זה היה בתוך משהו, והיה עליו עץ שכבר נשבר, מצאנו את זה, אבל. אז אתה אומר, מה גורם לנין חפש את הסבא רבא שלו באיזה בית תלמין בוורשה עם 300,000 קברים, שהוא לא הכיר אותו, ולא יודע מי הוא ומה הוא. זה ברור שיש פה איזה משהו, שמה, יש לי, אצלי משהו משלך, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, הירושה הזאת היא... עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו שהוא מאוד קריטי בעיניי. וגם עוד משהו ועוד איזו אפליקציה הלכה למעשה, בסדר? וואי, כבר צריך לסיים. אנחנו חיים בתקופה... תראו, היו המון המון שנים ש... אם ילד היה מסתכל על אבא שלו ועל סבא שלו ועל סבא רבא ועל סבא רבא, היה רואה אותו דבר. כלומר, התקופה הייתה אותו דבר. כלומר, היום, כשאני חושב על סבא וסבתא שלי, עליהם השלום, משני הכיוונים, הם כאילו חיו בעולם אחר. זה אירוע אחר, אנחנו לא חיים באותו עולם בכלל. זה כאילו, הם עולם של תמימות ושל פשטות וגם של עוני. זה עולם אחר, בקיצור, זה העולם, ההתקדמות שהעולם עבר ב-30 שנים האחרונות יצרה כזה פער אדיר בין מה שהיה אז למה שהיה היום. נכון? אז כשאני הולך, וזה אפליקציה, אני מאוד, בגלל הדבר הזה מאוד משתדל ללכת להזכרות, לעלות על הקבר, להגיד תודה וגם לקבל כל מיני איכויות שכבר היום קשה למצוא אותם. כבר קשה למצוא אותם. תנסו לחשוב היום על... קיצור, זה את התמימות הזאת ואת הזקנה, אפילו הזקנה, כבר אנשים לא זקנים. כי מישהו כבר, הוא צעיר, אז הוא מתעדכן, אז הגיל כאילו לא פונקציה, אתה יכול להיות אנשים ל-85, אבל במנטלית הם מתנהגים כמו, זה גם ברכה, אבל יש בזה גם איזה, הנחת הזאת של הזקנה והתמימות, וכאילו, שאני לא שם עכשיו, אני שם פס על העולם, אני כבר שם משהו כזה, אז היכולת לקבל מהם כל מיני ירושות שמורכבות מחומרים שהיום קשה להשיג. התמימות והפשטות וההתלהבות הזאת וההתרגשות איך... סיפר לי פה אחד הרמים במכון שדודה מבוגרת הייתה אצלהם בשבועות ואשתו סיפרה לה את מגילת רות. וכאילו, מה אתה אומר? באמת? באמת? וזה אומר, אתה תגיד לי, הקדוש ברוך הוא יודע מכל מה שקרה שם. אז הוא מזכיר לי איך אבא שלי סיפר לי, איך הסבא היה מספר לסבתא את ההגדה של פסח. במרוקו זה היה, קוראים בעברית ואז בערבית, והסבתא, אבא, מי היה פה משהו, כאילו עכשיו זה קורה, עכשיו הם רוצים, זה מין תמימות כזאת. אז כמה שאנחנו נמצאים בעולם, מה זה לא תמים ומה זה כזה, אבל ללכת לקלם קומות, זה ירושה, זה קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. תמימות, או מסירות, או התמסרות, או כל הדברים האלו, זה קיים. וזה עוד מאגר לשאוב ממנו את היכולת של קרוב אליך הדבר מאוד בפי חייב לך לעשות אותו. אנחנו לא לבד. יש בתוכנו איכויות מדורות קודמות, קודמים שלא הלכו לאיבוד. שנזכה לזה. תהיו.